כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת יבמות פרק 10 בדף נ"ו עמוד ב' בתחילת הלכה ד'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה טושה שרה עידה בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל. אומרת המשנה, אמרו לה מת בנך ואחר כך מת בעלך, מעדין הם הגיעו עדים. והעידו לאותה אישה שהלכו בעלה ובנה למדינת הים. ואמרו לה בראש ובראשונה מת בנך ורק לאחר מכן מת בעלך, ונפקא מינה, שאם קודם כל מת בנה ולאחר מכן מת בעלה, כיוון שכשבעלה נפטר כבר לא היה לה ילדים, שהרי בנה נפטר קודם שבעלה נפטר, ממילה היא זקוקה לאיבום, ואכן אותה אישה נתייבמה. אבל לאחר מכן באו עדים ואמרו לה, חילוף היו הדברים, כלומר קודם כל מת בעלך, ולאחר מכן מת בנך, יוצא אם כן שלא היית זקוקה לאיבום, וכיוון שלא היית זקוקה לאיבום, הרי שהתחתנת באיסור, עם אח בעלך, ויש כאן איסור קרט, אשת אח, זהו איסור קרט, שלא במקום ייבום, שהרי לא היה שייך כאן מצוות ייבום, שהרי בנה נפטר קודם, שהרי בנה נפטר לאחר מיתת בעלה. אומרת המשנה באופן כזה, תצא מאח בעלה, והוולד הראשון והאחרון ממזר. כלומר, הילד הראשון שנולד קודם ששמעה שאינה זקוקה לייבום, ואף האחרון שנולד לאחר ששמעה ממזר, שהרי אותו ילד נולד מאיסור קרט. שהרי בכל מקום שיש ביה באיסור קראת הולד ממזר, וכאן מרגע שהיא התייבמה, היא התייבמה באיסור, לא סתם באיסור, באיסור שיש בו קראת, ולכן הולד ממזר. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מבאר הירושלמי, לא הייתה צריכה להינשא, אלא להתייבם. הירושלמי כעת דן מה הדין יבמה, שניסית לשוק ללא חליצה. כלומר, כל אישה הזקוקה לחליצה או לאיבום, אין איסור קראת אם אדם זר נושא אותה, אלא רק איסור שלו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. מעדין עם אותה אישה הלכה ובכל זאת התחתנה עם זר ובכך עברה על איסור דאורייתא. לא הייתה צריכה להינשא לה להתייבם, אולם הלכה אותה אישה וניסית לזר. נשאלת השאלה, והוא יבמה שניסית בלא חליצה, מעדין רבי ירמיה אמר, זה חולץ וזה מקיים. אומר רבי ירמיה, למרות שהתחתנה באיסור, מכיוון שאין כאן קראת, הרי שמותר לה להישאר עם בעלה שניסית אליו באיסור שלו, אולם היא זקוקה לחליצה מאח בעלה. רבי יהודה בר פזי בשם רבי יוחנן חולק ואומר, הרי היא צריכה לצאת מבעלה השני שניסית אליו באיסור, וגם רבי יוסי בשם רבי הילה אף הוא הורה שתצא. רבי יוסי שאל לרבי פנחס, איך סבר רבי? מה דעתך? מה דעתו של רבי בזה? אמר לה כרבי ירמיה, אמר לך, חזור בך דלוקן. אני כותב עליך, זקן ממרי, אם אתה לא חוזר בך, אני מוציא עליך פסק, שאתה זקן ממרי, שהרי יש משנה וגם ברייתא, שמבואר מדבריהם, הלכה כשיטת רבי יוחנן, שאותה אישה אכן תצא מבעלה שהתחתנה איתו באיסור. אמר רבי זבידה, איכן מצינו שכך נוקטת המשנה, כשיטת רבי יוחנן שתצא, מצנית המסייע לרבי יוחנן. אומרת המשנה, מדינה של יבמה, שהייתה זקוקה או לאיבום או לחליצה, לא המתינה לחליצה והלכה וניסית לזר, ובכך עברה עליו דאורייתא, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. אומרת עליה המשנה, תצא מזה ומזה, ושלושה עשר דברים בו. כלומר, אותם דינים שחלים על אישה שהלך בעלה למדינת הים, ובא עד אחד והעיד שבעלה נפטר, ועל סמך עדות העד, הלכה אותה אישה וניסית לבעל אחר, כפי שלמדנו במשנה, הרי תצא מזה ומזה, חכמים כנסו אותה י' כנסות, וזה אחד מהכנסות. כשם ששם כנסו אותה, אף כאן אותה אישה, שלא המתינה לחליצה או לאיבום, הלכה וניסית לאיש זר, אף אותה חכמים כנסו, והיא זקוקה להתגרש מבעלה. כדברי רבי מאיר שאמר, משום רבי עקיבא רבו, שראה רבי עקיבא סבור, שבכל מקום שאישה הולכת וניסית באיסור, בכל מקום שבביה יש לב, הרי שהילד ממזר, זאת בניגוד לדעת חכמים, וכפי שנפסק בשולחן ערוך וברמב"ם, וברוב הראשונים, שרק באיסור שלב שיש איתו, קראת או מיתת בית דין, רק אז הוולד ממזל. אולם באיסור דאורייתא, שאין עמו קראת או מיטת בית דין, הרי שהוולד אינו ממזל. וחכמים אומרים, אין ממזר ביבמה, מכיוון שאותה יבמה כשניסית לאותו איש זר, טרם שחלצו אותה, הרי שבכך היא עוברת על איסור, ובביאת האיסור הזה הוולד לא ממזר לשיטת חכמים. לכן אומר הירושלמי, לא אמר לו נחלקו חכמים, אלא אין ממזר ביבמה. רק לגבי הפרט הזה של ממזרות הם נחלקו, שרבי עקיבא סבור שהוולד ממזר, ואילו חכמים חולקים וסוברים שהוולד לא ממזר. אבל גם חכמים וגם רבי עקיבא מסכימים על עיקרון אחד, שאותה יבמה שלא המתינה לחליצה, הלכה וניסית ליזר שהיא צריכה להתגרש. והתנינן, וכך אכן שנינו. אומרת הברייתא תצא, ואמר רבי יוחנן, תצא אפוא כך פסק להלכה, כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה היא. אומרת המשנה, אמרו לה מת בעלך מדינה של אותה אישה שהלכה למדינת הים. באו עדים והעידו שמת בעלה. על סמך אותה עדות, הלכה אותה אישה וניסית. אבל לאחר מכן באו ואמרו לה, קיים היה ומת. כלומר, בזמן שניסית, אכן בעלך היה קיים, ויוצא שהיית אשת איש, ומי שבא עלייך הוא בא עלייך בייסור אשת איש, וממילא אם נולד אז ולד. כל זמן שהוא נולד מביאה שבעלך היה חי, הרי שהוולד ממזר. אבל בינתיים בעלך נפטר. הדין אומר את המשנה, הוולד הראשון, כלומר אותו וולד, שנולד באותו זמן שבעלה היה קיים, שבזמן הביאה, בזמן העיבור, הבעל היה קיים, הרי שהוולד הזה ממזר. שהרי ממזר הוא ממזר גם באונס, למרות שאותה אישה לא חטאה במזיד, ואף לא בשוגג, אלא בגדר אנוסה הייתה, הרי שממזרות זה לא דבר שתלוי בשגגה, ברצון או באונס. ממזרות זאת מציאות, וכיוון שאותה אישה אשת איש הייתה, שהרי במציאות בעלה היה חי, למרות שאותה אישה פעלה באונס גמור, הרי שהוולד ממזר. אולם והאחרון, הוולד שנולד לאחר מיטת בעלה, לא הכוונה שנולד, הכוונה שהתעברה לאחר מיטת בעלה, הרי שהוולד הזה קשר. אמרו לה ממשיכה המשנה ואומרת, מת בעלך ונתקדשה, כלומר אותה אישה על סמך העדות הזאת לא הספיקה להינשא אלא רק נתקדשה, ואחר כך בא בעלה, הדין הוא שמותרת לחזור לו, והסיבה רק באופן כזה שעד אחד העיד שבעלה נפטר והיא ניסית לאדם אחר, הרי שחכמים כנסו אותה, תצא מזה ומזה. אבל אם היא רק נתקדשה, הרי שלא כנסו אותה, ולכן מותרת לחזור לו לראשון. אף על פי שנתן לה האחרון גט, אומרת המשנה, לא פסלה מן הכהונה, כלומר, הרי כל אישה גרושה נפסלה לכהונה. אותה אישה זקוקה לגט מהבעל השני, למרות שנישואיו לא תפסו. ולמרות זאת, הגט הזה לא פסל אותה מהכהונה, כלומר, בעתיד אם בעלה ימות, היא תהיה בגדר אלמנה והיא לא תהיה בסטטוס של גרושה, למרות שבעבר היא קיבלה גט. זה מדרש, אומרת המשנה, דרש רבי אלעזר בן מתיא. נאמר בפסוק בויקרא כף א' פסוק ז', אישה גרושה מאישה, לא מאיש שאינו אישה. וכיוון שהאדם השני שנתן לגט, הרי אולי היה בגדר בעלה, הרי שהגט הזה לא פוסל אותה מהכהונה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מבאר הירושלמי רבי יוחנן בשם רבי ינאי, אומר, אין לה, אותה אישה שאמרו לה שבעלה נפטר, הלכה ונתקדשה לאחר ולא הספיקה להינשא לו, אותה אישה קיבלה גט מבעלה השני, אומר הירושלמי, היא לא צריכה גט. ולכן הגט הזה לא פוסל אותה מהכהונה. אלא משום זיהום כהונה, כלומר, היו כהנים שנהגו סלסול, חומרה ומעלה בעצמם, ולכן לא נשאו אותה אישה, מכיוון שבסופו של דבר היא כן קיבלה גט. ואין בית דין מזהמין אותה, אבל בית הדין לא מורה כך, אלא בית הדין מתיר לכהנים להינשא לה. שואל הירושלמי, מה את מקיים לה? בעד אחד, הלא בהלכה דלת למדנו, שאם אמרו לאותה אישה שהלך, הלכו בנה ובעלה למדינת הים, אמרו לה העדים, מת בנך ואחר כך מת בעלך, ולכן את זקוקה לאיבוב. ואכן אותה אישה על סמך אותה עדות נתייבמה, אלא שלאחר מכן באו עדים ואמרו לה, אכן בנך ובעלך נפטרו, אבל לא על פי הסדר הזה, אלא היה בדיוק הפוך. קודם כל מת בעלך ולאחר מכן מת בנך, ויוצא שכשבעלך נפטר הוא הותיר זרע בעולם, וממילא היה אסור לך להתייבם, ונמצא שעשית איסור תורה, שהרי כשאת מתייבמת, את מתייבמת לאח בעלך, ואח בעלך אסור מדאורייתא, באיסור קראת, אם אין כאן מצוות ייבום. אמרה המשנה באופן כזה תצא ועבלת ממזר, שאלה ירושלמי מה את מקיים לה? באיזה מקרה עסקה המשנה? האם שני עדים באו והעידו? או עד אחד? אם בהתחלה בא עד אחד והעיד שמת בנה, ולאחר מכן מת בעלה, כלומר היא הייתה זקוקה לייבום? או בשני עדים? או שמדובר שבאו שני עדים והם העידו על כך? אם תקיימינה בעד אחד, אם תעמיד את המשנה, שהיה מדובר שעד אחד בא והעיד מת בנך ואחר כך מת בהליך, אומר הירושלמי, נמצאת האומר יש להוכיח מכאן, עד אחד מתירה ליבה. משמע שדעתה של המשנה, שאם עד אחד בא ומעיד מת בנך ואחר כך מת בהליך, על סמך עדותו של העד, האישה זקוקה לייבום. ואם תקיימינה אם תעמיד את דברי המשנה, שהיה מדובר בשני עדים שבאו והעידו, הווה פליגה על רב, יוצא שהמשנה חלוקה על רב דאם הרב נחמן בשם רבי יעקב בשם רב, ניסית על פי שניים אפילו דהו עתי. כלומר רב חידש חידוש מאוד גדול, לשיטתו של רב אם באו שני עדים והעידו שבעלה נפטר, גם אם הבעל יבוא בגדר בא הרוג ברגליו ואומר אני הבעל, הבעל לא נאמן שהוא הבעל, שהרי שני עדים העידו שהוא נפטר. ויוצא אם כן שאם המשנה שלנו עסקה בעדותם של שני עדים שהעידו מת בנך ואחר כך מת בעלך ולאחר מכן התברר הפוך, יוצא שאין הלכה כמו רב, שהרי רב סבור שלאחר עדות שני עדים אי אפשר לבטל את העדות. אומר הירושלמי, אמר ליתני, כלומר יש להעמיד את המשנה שמדובר שבאו שני עדים, ואכן התנה של משנתנו לא סבור כשיטתו של רב. ממשיך הירושלמי ומבאר למנו במשנה, אמרו לה מת בעלך ונתקדשה, ואחר כך בא בעלה, באו שני עדים והעידו לאישה שבעלה נפטר, הלכה אותה אישה נתקדשה ולא הספיקה להינשא בינתיים על סמך העדות הזאת, ולאחר מכן בא בעלה, אמרה המשנה שמותר לה לחזור לבעלה הראשון. משמע מדברי המשנה שבוודאי הקידושין של האדם השני לא תפסו בכלל ועיקר. שאלה ירושלמי, ומניין שאין קידושין תופסין באשת איש? כלומר מניין לנו היסוד המוסד שכולנו יודעים שאשת איש שנתקדשה לאחר, הרי שקידושיה לא תפסו כלל ועיקר? עונה ירושלמי רבי אימי בשם רבי ינאי מבאר, הרלו נאמר בפסוק בדברים כף דלת פסוק ב', ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. והפסוק נדרש כך, כשתצא מביתו, כלומר רק כשהאישה תצא מרשות בעלה, וכיצד אישה יוצאת מרשות בעלה, או בגט או במיטת הבעל, רק אז יאה להוויה אצל אחר, רק אז קידושין יכולים לתפוס בה. אולם כל זמן שבעלה חי ולא נתן לגט, הרי שהיא עדיין ברשות בעלה ולכן אין קידושין תופסין בה. שואל הירושלמי, מיד כאן למדנו מקור לכך שקידושין אינם תופסים בערווה הנקראת אשת איש. אולם יש לשאול, ומניין שאין קידושין תופסים בכל העריות? מניין שאח שמקדש את אחותו למשל, הקידושין אינם תופסים? משיב על כך הירושלמי, אמר רבי תנחומה בשם רב הונה, נאמר ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. ונשאלת השאלה, מדוע אמרה התורה לאיש אחר? מה המילה אחר באה ללמדנו? ומה תלמוד לומר אחר? שאלה ירושלמי ומשיב, פרט לפרשת עריות, כלומר רק מישהו בגדר אחר, בגדר זר, רק אצלו הקידושין תופסים. אולם כל מי שהוא נכלל בפרשת עריות, הרי שהקידושין אינם תופסים בו, ולכן בכל איסור שיש בו כרת ומעלה, הקידושין אינם תופסים. כעת נראה בסייעתא דשמיא על החבב. אומרת המשנה, מי שהלכה אשתו למדינת הים, ובאו ואמרו לה, מתה אשתך ונשא את אחותה. באו עדים והעידו שאשתו נפטרה, ומכיוון שאם אשתו נפטרה, הרי שאחות אשתו מותרת, לא למרות שבחיי אשתו, אחות אשתו היא באיסור כרת, הרי שעל סמך העדות שאשתו נפטרה הוא נשא את אחותה כדין. אבל לאחר מכן בת אשתו בבחינת בהרוג ברגליו, הרי שאשתו בעצמה חזרה, אומרת המשנה מותרת לחזור לו, והוא מותר בקרובות שנייה, כלומר יהיה מותר לו לישא את בת ביתה של אחותה. מדוע? כי נישואיו לאחות אשתו לא תפסו כלל ועיקר, אלא זה היה בגדר ביאה סתם, והשנייה מותרת בקרוביו. הרי אם הנישואין שלו באחותה היו תופסים, הרי שאח שלו היה אסור באותה אחות, אבל הדין הוא ש מותר. אומרת המשנה, אמרו לו, מתה אשתך ונשא את אחותה, ואחר כך אמרו לו, קיימת הייתה ובינתיים ומתה. אם כן, הוולד הראשון, הוולד שהיה כתוצאה מייבור בזמן שאשתו הייתה חיה ממזר, שהרי אחות אשתו זה באיסור קראת וממילה הבלד ממזה. אולם ואחרון, אם היא התאברה לאחר שנפטרה אשתו, הרי שהבלד ממילה אינו ממזה. רבי יוסי אומר ישנו כלל כל שהוא פוסל על ידי אחרים, פוסל על ידי עצמו, וכל שאינו פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו, והירושלמי בסוגיה יבאר את דברי רבי יוסי. אמרו לו ממשיכה המשנה ואומרת, מתה אשתך ונשא את אחותה מאביה. לאחר מכן באו ואמרו לו, מתה גם השנייה ונשא את אחותה מאמא. הרי שהאחותה מאמא אינה קרובה של אשתו הראשונה כלל. לאחר מכן באו ואמרו לו, מתה השלישית ונשא את אחותה מאביה של השלישית שהיא לא קרובה של השנייה. כעת באו ואמרו לו, מתה גם האישה הרביעית ונשא את אחותה מאמא שהיא לא קרובה של השלישית. אבל לאחר מכן התברר לו שכל הנשים הללו, כל ארבעת הנשים הללו קיימות. הרי שאומר את המשנה מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית, שרי הראשונה והשנייה קשורות, אבל הראשונה והשלישית אינן קשורות, השלישית והרביעית קשורות, אבל השלישית והחמישית אינן קשורות כלל ועיקר, ופותרות צרותיהן, כלומר אם הוא נפטר ללא ילדים, ויבא מייבם את אחת משלושת הנשים הללו, הרי ששתי הנשים אינן זקוקות לחליצה, כמו כל אדם שהיה נשוי לשלוש נשים ונפטר ללא ילדים, ויבוא היבם וייבם או יחלוץ לאחת משלושת נשותיו, הרי ששתי הנשים הנותרות מותרות ללא חליצה ויבום. לאחר שאמרה המשנה שאותו אדם מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית, ממשיכה המשנה ואומרת, ואסור אותו בעל בשנייה. והסיבה, שהרי בהתחלה הוא נשא את הראשונה, ואילו השנייה היא אחות אשתו. ומכיוון שבראש ובראשונה הוא קידש את הראשונה, הרי שהשנייה אסורה עליו. וכנל ברביעית, שהרי קודם כל הוא קידש את השלישית, ורק לאחר מכן קידש ונשא את הרביעית, וממילא יוצא שהרביעית היא אחות השלישית, ונישואין אינם תופסים באחות אשתו כל זמן שאשתו חיה. וכיוון שהשנייה והרביעית אלו הן האחיות של נשותיו הראשונה והשלישית, ממילא השנייה והרביעית אסורות עליו. ואין ביאת אחת מהן פותרת צרתה, כלומר, אם הוא נפטר, והיבם ייבם את השנייה או את הרביעית, כיוון שהרי הוא נשא את כולן כשכולן היו חיו, כל נשותיו, והשנייה והרביעית היו אסורות עליו, ממילא חליצה או ייבום לשנייה או לרביעית שלא היו כלל ועיקר נשותיו, בוודאי שייבום או חליצה בשנייה או ברביעית לא מועיל ולא כלום. אבל אם הבעל בא על השנייה לאחר מיתת הראשונה, שאכן הראשונה נפטרה, ונשא את השנייה, אבל לאחר מכן באו ואמרו לו שמתה ונשא את אחותה מאביה, ככה הוא הגיע עד הרביעית, הרי שהוא מותר בשנייה, שהרי השנייה היא באמת אחות אשתו שנפטרה. אבל השלישית אסורה עליו, שהרי השלישית היא אחות של השנייה. וברביעית, הרביעית מותרת, שהרי הרביעית היא אחות של השלישית. והחמישית אסורה, כי החמישית היא אחות של הרביעית, ופותר צרותיהן, ואסור בשלישית ובחמישית, ואין ביה או חליצה על אחת מהן פותרת צרתה. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את דברי המשנה. שואל הירושלמי, אלו למדנו במשנה שלנו בניגוד המשניות הקודמות, שאם באו על אשתו בעודו בחיים, הרי אשתו נאסרה עליו. במשנה שלנו ראינו שאם הוא בא על אחות אשתו בחיי אשתו בטעות, הרי שאשתו מותרת לו. ונשאלת השאלה מה המקור לכך, ומשיב הירושלמי כתיב, נאמר בפסוק במדבר ה' פסוק י' ג', ושכב איש אותה והיא לא נתפסה. למדנו מכך שאם האישה זינתה תחת בעלה היא אסורה, שכיבה או סרתה, אבל אין שכיבת אחרת או סרתה אם אותו בעל בא על אחות אשתו באיסור, הרי שאשתו לא נאסרה עליו. ואמר הפך המקשה הירושלמי, מדוע אם אישה ששמעה שמת בעלה וניסית על סמך אותה עדות, ולאחר מכן בעלה חוזר, מדוע היא אסורה לחזור לבעלה? הרי הפסוק במפורש עסק באישה שזינתה, ובמקרה שלפנינו היא לא זינתה, שהיא ניסית לאחר, לאחר שבאו עדים והעידו שבעלה נפטר, תחת אישך פרט לאונסין, שואל הירושלמי, הלו הפסוק עסק באישה שזינתה מרצונה, ואילו במקרה שלפנינו אותה אישה זינתה לאחר שבאו עדים והעידו שבעלה נפטר, מדוע שלא נקל על אותה אישה? מיישב הירושלמי, אמר רבי מתן, גזרו על דבר שהוא מצוי ולא גזרו על דבר שאינו מצוי. אמנם מדאורייתא אותה אישה מותרת לבעלה, מכיוון שהיא הלכה וניסית לאחר שבאו עדים והעידו שבעלה נפטר, ואם כן היא הייתה אנוסה, אולם חכמים גזרו שתהיה אסורה לה. והסיבה גזרו על דבר שהוא מצוי, ולא גזרו על דבר שאינו מצוי, שהרי דרך האיש לצאת למדינת הים, ולכן בזה גזרו אם אכן התברר שבעלה היה חי, למרות שהעידו שבעלה נפטר והיא הלכה וניסית לאחר. אבל אין דרכה של אישה לצאת למדינת הים, לא מצוי שאשתו תלך למדינת הים, יעידו שהיא נפטרה והתחתן עם אחותה, ואז אשתו תחזור, ואכן אם זה היה מצוי, היו חכמים גוזרים גם באופן הזה. תני אמר רבי יהודה, מודין בית שמאי ובית הלל בבעל חמותו שפסל את אשתו, כלומר שאשתו אסורה עליו, ועל מה נחלקו בבעל אחות אשתו, שבית שמאי אומרים פסל, ברגע שאותו אדם בעל אחות אשתו הרי שאשתו אסורה עליו, ואילו בית הלל אמרו לא פסול. חבריה בשם רבי יוחנן ביארו, תמה דרבי יהודה, מהי סברת רבי יהודה שלשיטתו אדם שבעל חמותו הוא אסור באשתו? שאלו נאמר בפסוק שמופיע בויקרא ב' פסוק י' ד' ואיש אשר ייקח את אישה ואת אימה זימה ובאש ישרפו אותו ואתן פסוק שעוסק באדם שבעל חמותו, מה ענן קיימין? אם לעניין שריפה, אם בא הפסוק לומר שאשתו וחמותו ישרפו, הלו אשתו לא עברה איסור, ובעל חמותו היא נשרפת אלא אחת, מדוע שאשתו תענש? אלא בא הפסוק ללמדנו, אלא אם אינו עניין לשריפת נאו עניין לאיסור, וזה המקור, כך סבור רבי יהודה, שאם אדם בעל חמותו הרי שאשתו נאסרה עליו. עד כדון כרבי עקיבא, שואל הירושלמי, כל זה דווקא לפי שיטת רבי עקיבא, שסובר שכשכתב את התורה ואת הן, כמו שכאן כתבה התורה באש ישרפו אותו ואת הן, הכוונה שתיהן, מי זה שתיהן? זה אשתו וחמותו, וכיוון שהגענו לכלל מסקנה, שלא ייתכן שאשתו תישרף, אלא רק חמותו, הרי שיש לומר שאשתו נאסרה עליו. אבל כרבי ישמעאל, שמפרש את המילה ואתהן במשמעות אחרת, שרתן רבי ישמעאל באיש ישרפו אותו ואתהן, מה הכוונה אתהן מבאר רבי ישמעאל? הוא ואת שנייה, כלומר ששורפין אותו ואת השנייה, והכוונה שבלשון יוונית קוראים לאחת הינה, ואין כוונת התורה ואתהן ששורפים כאן שתיים, אלא שורפים רק אחת, אם כן אין מקור לכך שאשתו נאסרת, אם כן מדוע שאשתו תאסר, ומבאר הירושלמי שאכן לפי רבי ישמעאל אין לכך מקור. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה טושה שרה עידה בת רבי יוסף ודה פוריה אתל. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.